מדרש רבה בסימנה טובה פרשת ויקרא. אז תשאיר לי תסתם מה זה לחץ? לחץ שזה...
כל מי שלא פה הוא עסוק בניקיונו של פסח.
איזה אשריך, באמת זכות על עם ישראל, ברוך השם, טוב מאוד. טוב, ויקרא אל משה. אז אמרנו שהמדרש רוצה להביא את הדרשה שלו, אז הוא מביא את הפסוק שממנו דורש את הדרשה, ובהתחלה הוא אומר את ה... אז כיוון שהוא מביא את הפסוק הוא מפרש אותו בלי קשר לעניין של הפרשה. עכשיו אני רוצה לפרש את הפסוק שוב, זה פסוק מאוד 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 יפה, פסוק בתהילים. ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו. גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. אז עד עכשיו הפסוק הזה יותר מוכר לי, כי הזכירו את זה במדרש על עם ישראל, דרשו את הפסוק הזה על עם ישראל, שהם היו כמו המלאכים שהקדימו נעשה לנשמע כמו המלאכים. מה כתוב בפסוק? נכון, ברוך השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו קודם ואחר כך לשמוע בכל דברו. איך אפשר לעשות לפני שאתה שומע? זה דבר רק שהמלאכים, נכון? זה דבר רק שהמלאכים יכולים לעשות. מי גילה רז זה לבני? רז שמלאכי השרת משתמשים בו, שהקדימו נעשה לנשמע. אבל טוב, פה המדרש מתחיל מתחיל לדבר על כלומר המלאכים, והוא מוכיח שהמדרש, כל המפרשים שראיתי מדברים רק על המלאכים. המדרש פה, זכות המדרש לדרוש לדבר על, לפרש בצורה אחרת. אז בואו נראה מה אומר רבי תנחום בר חנילאי פתח. שוב אמרנו מה זה הפתיחה, זה השער והמבוא לכל הפרשה, ואולי כל שאולי זה כל עניין סדר ויקרא, אולי, אבל על פניו סדר ויקרא זה רק על פרשת ויקרא, וזה מדבר על משה. מה? כל פרשה נקראת סדר, כל פעם נקראת סדר. כן,
לא
פרשה. לא. הפרשה זה חלק מתוך הסדר, מתוך הפרשה השלמה של ויקרא, יש, זה מחולק לפרשיות פרשיות. רבי תנחום בר חנילאי פתח, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו. במה הכתוב מדבר? שואל המדרש. אם תאמר שמדבר בעליונים, דהיינו המלאכים, הכתוב מדבר, הלא כבר נאמר, ברכו השם כל צבעיו, היינו מדבר, אלא בתחתונים. היום זה שיעור צפי, צפייה. לא הייתי באישי, בין הזמנים.
נכון, אתם בין הזמנים.
אתה מקרן.
כן, במכוניה אפשר
להסתכל מהאינטרנט, לא יוצא מהבית גם יותר. אני מקווה ומתפלל שלא יהיה כמו מכוניה. ויצאו מהבית כדי ללמוד תורה. יש לזה ראיה מפורשת שלו. כתוב שמשה רבנו ביוציאם. לשמוע את דבר השקרון, אבל כתוב שיוציא את עם ישראל. מה הבעיה יכול לעשות למסכים בתוך האוהל? אז לא, הוא גם שיוציא מהחוצה. טוב, אז מוכיח המדרש, אם תאמר שהפסוק ברוך הוא השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו מדבר על העליונים, לא, כי כבר כתוב לפני זה ברוך הוא השם, לא, כתוב לפני זה, אחרי זה ברוך הוא השם כל צבעיו. אז זה דבר פסוק שמזכיר את כל צבע השמיים, כל צבעיו. נו, אז מי זה עכשיו? מלאכיו. אז בפשט הפסוק אפשר להסביר שיש סוגים של מלאכים, וככה מפרשים ומפרשים. יש מלאכים, צבא השמיים, כמו שאומר כאן, יש מישהו שמסביר את זה בפשט. או, כאן, תראו בליקוטים. בליקוטים כותב, אם בעליונים, אף שבפשוטו ייתכן שצבאיו הם העולם הגלגלים, שזה עולם יותר תחתון מאשר המלאכים, שהם צבא השמיים, ומלאכיו הם העולם המלאכים. אני לא בא להגיד ידוע, אבל לא יודע אם ידוע, שיש כמה עולמות, גם בעולמות העליונים יש כמה עולמות. הגלגלים זה יותר בעצם מדובר על מערכת הכוכבים שיש, זה נקרא גלגלים. למה נקראים גלגלים? כי הם עושים תנועה גלגולית.
שבע עולמות,
יש שלושה בעיקרון, באופן, בחתך גדול. זה עולם עליון, עולם אמצעי ועולם תחתון. זה רואים גם מהתיבה. נכון? שהיו שלוש עולמות, כי נגיד שלוש עולמות. אבל יכול להיות שבכל עולם יש חלוקה. כן, אז זה העולם העליון, עולם המלאכים ועולם התחתון. אנחנו נמצאים בעולם התחתון, כן.
אומרים שהקדוש ברוך הוא שולט על שבע ריקים וגם בעולם.
ריקים, לא עולמות. כן, אז ריקים זה משהו אחר. זה גם עניין של כמה מסכים יש וכמה מדרגות. לכן אמרתי שאלה, מה מגדירים? מה זה נקרא עולם? מה זה נקרא רקיע? למה זה שמות אחרים? אבל בפשט באמת היה אפשר להישאר בפרק הזה בתהילים, נסביר שמדובר פה על סוגי מלאכים. יש מלאכים, יש צבא השמיים, שזה בעצם הגלגלים כל מערכת הכוכבים, ואחרי זה יש בעצם את העולם התחתון שלנו. אבל אז מה מדרש מוכיח? אז א' הוא מדרש. כלומר, זה שפירש הבא לומר, זה לא שזה מוכרח וקושיית המדרש, אז אי אפשר לפרש אחרת. לא, כל הפשט זה לא, הפשט של המזמור עוסק במלאכים, וגם הפשט של הפסוקים זה עוסק במלאכים. הם נקראים עושה רצון השם, כי כמו שהסברנו את זה כמה פעמים, כי מלאך, כל עניינו זה רצון השם, אין לו שום דבר אחר מרצון השם. אני אקרא לכם את אחד, גם מצודת דוד וגם אבן עזרא, וזה בדיוק הדגשה של מלאך. הוא אומר, גם הוא מסביר שצבאיו זה צבא שמיים, כוכבים, מזלות. אבל מה זה לשמוע? רוצה לומר, לא יעשו המלאכים בעבור קיבול שכר, כי עושים דברו בעבור לשמוע בכל דברו, וזה כל מגמתם. הם לא צריכים מניע כדי שיהיה להם מוטיבציה למה לעשות. הם עושים? כי זה רצון השם. יש להם רצון השם. זה הרצון שיש בהם. יש שתי קיצוניות שבעצם הם אותו דבר. המלאכים מצד אחד, והבהמות מצד שני. חיות. למה נקרא, דרשו על זה דורשי רשומות, למה נקרא בהמה? אותיות, בה, מה? כל מה שיש, כלומר, כל מה שבא, יש בה. אין משהו אחר חוץ ממה שיש בה. זה לא זה השתנות, היא לא בתהליך, היא לא בהתקדמות. איך שהיא, עם מה שהיא נולדה, זה מה שיש בה, אין מעבר לזה. אז לכן מצד אחד זה הבהמה, בעולם העליון זה המלאכים, לכן נקראים חיות, והם נקראים עומדים, שמה שבנו על הזכרנו את זה, אני חושב, או כמה פעמים, מזכירים את זה. המלאכים נקראים עומדים, ונתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. למה נקראים המלאכים עומדים? כי הם לא משתנים. יש בהם את רצון השם, יש בהם את הגזרה, יש בהם את השליחות, זה עניינם, זה מהותם. מי נקרא מהלך? האדם. האדם נקרא מהלך. כמובן לחיוב, וזה גם מה שיכול לאפשר את הנפילה. זה ההשתנות.
את הישיבה במחור
יצים. מה?
אמרנו שאדם שעומד כאילו סופו לשבת.
נכון, אי אפשר לעמוד. אי אפשר לעמוד, מי שעומד זה נופל אחורה, כי אתה חייב להיות בתהליך של תנועה, של השתנות. מי שעומד...
המלאכים יש להם כוח של חשיבה, נכון? כאילו הם חושבים, הם יכולים גם לא לעשות, כאילו יש להם
בחירה... אין בחירה חופשית.
אז איך הם נענשים כשהם עושים ככה או ככה, כשהם מגיעים לילות וכשהוא אומר, אנחנו באנו להשחית...
אז זה קושיה.
הם נפלו.
זה קושיה. ושם כתוב שיכול להיות שזה צמצם, שעצם זה שהתלבשו במשהו של הארץ, נכון שמשהו מהארציות נוגעת בהם, אבל לא נכנס, כי לא אומר, צריך ללמוד זה שם, כי זה קושיה, מה שאתה מעלה. זה שאלה, איך יכול להיות שמלאך משנה מרצון השם, איך יכול דבר כזה? לא כתוב שהם שינו את רצון השם, רק כתוב שהם תלו את הכבוד בעצמם, לכן הייתה קפדה כזאת. יש פה איזה נפילה, כלומר זה משהו מאוד מאוד דק, שגם מלאך יכול ליפול בו, אולי דווקא מלאך כזה שבא ויתלבש בתוך לבוש של אדם.
אבל בהמה לא יכולה ליפול בחטא,
מה באמת? מה אתה אומר? ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמס. שגם הבהמות באו על... אבל למה הם נענשו? למה נענשו? תענה לתשובה. שאל את הרב, כי הכל בשביל האדם. ואם אין את האדם, אז אין מה להניש אותם. אבל עדיין צריך לתלות איזה משהו בהם. למרות שהכל בשביל האדם, צריך למצוא גם משהו בחיה עצמה. אז יש מי שאומר שהאדם הוא זה שהתחיל ולכן הם למדו. זה אומר, לא, גם הם חטאו בזה. והתיבה קלטה רק את אלו שלא עשו עבירה. חיות שעשו עבירה, או שכתוב, לא באו מאליהם. כתוב, נכון, שהחיות באו מאליהם. מה זה באו? איך באו מאליהם? מה, איזה מצפן כזה שמשך אותם מגנט, הם יסבירו מדענים, מה, איזה כוח כזה שמשך וקיבץ? לא. יש ודאי, התיבה היא בעצם, כמו שאמרנו שבוע שעבר, היא הבטאה כמו איזה עולם אידיאלי. אז מי שלא קלקל את הרצון ואת הנפש ואת הצד הטוב שבו, אז הוא נמשך לזה באופן טבעי, כי זה המקום הטוב. מי שלא, נשאר מחוץ לטבע. אז גם במה רואים שיש נפילה כזאת. אבל זה לא בחירה חופשית, זה לא האדם. האדם היחיד שהוא בעל בחירה חופשית, ולכן זאת מעלתו מעל המלאך. אז אומר המדרש, אם בעליוניים, תאמר שהפסוק מדבר, שאומר מלאכים מדבר לגבי העליוניים, כבר כתוב ברוך השם כל צבא, אז כבר קלנו את המלאכים. אלא אינו מדבר אלא בתחתונים, כוונה בני אדם, ובכל זאת הוא קורא להם מלאכים. אבל פה החלק של זה שהמדרש הוא לא כל כך נעים לנו. למה הוא לא נעים לנו? כי לגבי המלאכים בעולם העליון, מה כתוב? ברכו השם כל צבעיו. אין אחד שיוצא דופן. כל צבע השמיים מברכים את השם. אבל כשמדברים על התחתונים, מה נאמר? ברכו השם מלאכיו. מה חסר?
כל.
כי לא כל. לא כולם מלאכים. זה מה שאומר המדרש. זה המציאות. אינו מדבר אליו בתחתונים. עליונים על ידי שהם יכולים לעמוד בתפקידיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה תפקידיו?
לעשות... שם
כן, זה לא תדע לבוא. זה לא תדע לבוא.
זה מה?
זה לא תדע לבוא. או לא תדע לבוא, או כי גבר עלינו חסדו. זה כבר כול. הגיע מצב כזה שכולם יכירו בחסד השם עלינו. אבל יש על זה קושיות. יש על זה עוד קושיות. אם רצית, עללו השם כמעט. יש עללו כל מלאכיו, עללו כל צבעיו. שם היית צריך להקשות. אז כבר הוא אומר, אז יש שרוצה להגיד, אולי יש הבדל בין עללו לבין ברכו, ויכול שגם זה בזמור תהילים. כלומר, המדרש הוא בא לדרוש על זה, ולכן, איך אני אומר, בגלל שהמדרש הוא לא מתעסק עם הפשט. הוא מתעסק עם הדרש. הוא רוצה לדרוש על זה, הוא דורש את זה על זה. שם תגיד שזה הפשט, מלאכים צבעיו, מלאכיו וצבעיו, זה כמו הפשט של כוונה שיש גם מלאכים וגם צבע שמיים, ובמילה אפשר להגיד עליהם כל. כי שניהם זה מלאכים. זה גלגלים וזה מלאכים. ואם לא, אז אפשר צריך עיון, אפשר גם צריך עיון גם מדרשים, לא מיישבים את הכל, נכון? היה סיפור כזה שמספרים, לא זוכר בשם מי.
זה לא גמרא שצריך ליישב.
לא, על גמרא כתוב, אני לא רוצה לספור עכשיו בגמרא. היה אחד שהתקשה באיזה שאלה, בא לראש ישיבה, או משהו אומר לו, טוב, אין בתוספות גמרא הזאת, דף ככה וככה. טוב, שתקל תוספות, לא קשור בכלל, השאלה שלו שום דבר. טוב. בא לבחר כך מאוד קושייה. קשה, קשה, וזה אומר לו, מצליח ללמוד, מצליח להתקדם. אמר לו, עיין תוספות. תודה, פוטו גמרא, תודה. מסתכל, טוב. לא, אבל טוב, זה גאונות יש לראש שיבה הזה, תוספות אחד, הוא פותר לי את כל הקושיות. אמר, טוב, יש לי שאלה שלישית, זה כבר לא יכול. אמר לו, עיין תוספות. טוב, זה כבר לא יכול, אמר לו, אסלח לי כבו, אסלח לי כבו את הראש, אני לא מבין מה אפשר לתוספות. אומרת שאתה את תוספות שם? כן. יכול להיות איתה לו קושיה? כן. היה לו תירוץ? לא. נשאר בצריך עיון? כן. מה זה? ממשיך ללמוד עלה. לא קרה כלום. יש צריך עיון, הוא ממשיך ללמוד את הגמרא. לא לצער עולם בצריך עיון. זה נכון שיש מישהו פעם אמר לי כשהייתי בצירותי, שהם דברים בישיבות, להמשיך ללמוד בישיבה. לא שאני, זה מוקלט, אבל בצנזורה. שמה ההבדל בין ישיבה גבוהה לישיבת יחדה? אחרי שאתה מתפלפל אז אומר ישיבה גבוהה מי שיש לו קושייה לא יכול לרדם בלילה אי שלא ממשיך הלאה ממשיכים לומדים תתענג תמשיך הלאה זה ההבדל שאין זה החיים שלך כי אם הקושייה היא אמיתית היא חלק מהחיים איך אתה יכול להמשיך הלאה מה זה שאלה של חיים לא חיים במוות אבל איך אתה יכול להמשיך אתה יכול לרדם מה זה חי? זה משהו אחר? זה איזה חוכמה? אם יש לך איזה תרגיל קשה מתמטיקה, בסדר, אתה שם עליו איזה צריך עיון, וממשיך על מה שהיה להוכיח. זה נשאר עליו, אבל יש לך קושייה, אז איך אתה יכול לישון? ויש בזה נפקא מינה להלכה. כתוב שאדם צריך לא להתפלל, אלא מתוך הלכה פסוקה. למה? כי אם הוא לא מגיע מתוך הלכה פסוקה, אז איפה
הסוג?
מאיפה הסוג בתפילה? אתה אומר, כל הגמרא הזאת, יש צילומים?
כן.
לא הרבה. גם אין הרבה, כולם מנקים.
לא, יש גם ספר, כן. יש גם ספר.
אה, יופי. יופי, ברוך תהיה, ברוך תהיה. אז מה אנחנו אמרנו? אמרנו על קושייה שמה?
כל הפירוש של מה זה ברכו
ו... לא, 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 על קושייה, קושייה. שמה? לא, אמרנו עכשיו משהו לגבי הקושייה. אמרנו את ההבדל בין הישיבה, ואז הבדל לקושיות, שאדם יכול להמשיך הלאה.
הוא יכול להמשיך.
לא, אדם עברנו את השיבות אדם שיכול תחזור את זה חזר לעשות מיקרות לא, טוב, אמרנו עניין שהקושיה באמת זה משהו אמיתי זה לא משהו שאתה ממשיך את זה אמרנו במתמטיקה אז יש לך קושיה, זה לא קרה כלום אתה יכול להמשיך לשאול אבל קושיה
מה זה קושיה, כאילו מה זה
אני יודע מה אמרנו, אמרנו שאדם לא יכול להתפלל אדם לא יכול להתפלל אם לא לומד תוך הלכה פסוקה למה? כי אם לא יהיה הלכה פסוקה, אז כל התפילה הוא יחשוב על זה. אז אמרתי, זה רק הלכה על הזמן ההוא, כי בזמן הזה... אז מה עם קושיה? ממשיכים מעלה, זה לא קרה כלום. נכון? השתנתה הלכה? לא, אנחנו קצת צריכים לחזור כדי שההלכה תהיה רלוונטית אלינו. לכן גם דברים שמשל מתוך אמונה גם, או לא לישון, לא ללמוד אמונה, כלומר, לא ללמוד אמונה לפני השינה, אם זה לא נושא מסוים. כי אמונה, אתה עוסק בדברים מאוד מאוד רוחנים, ומעלה שאלות מאוד מאוד גבוהות, ואם אתה לא ענית את התשובה, אתה הולך לשאול עם ספקות באמונה. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. אנחנו לומדים מוסר, זה בסדר. זה טוב ללמוד מוסר, כל את זה. אבל צריך ללמוד משהו מסודר. משהו מסודר. לא, אם זה בשיעור הזה, נאמרים לו אמיתות, נאמרים לו, זה לא משהו משאירים אותו באיזה קושייה, באיזה... יש כבר די, זה נער תשובה, אבל אם זה...
באמת מתוך שיעור מסודר.
כן, מסודר, כן, אבל אם זה... גם מתוך ספר. אבל אם זה דבר שמעלה לך את השאלה ואין לך תשובה, זה בעיה. טוב, אז עכשיו, לכן אמרנו פה את ההבדל בין המלאכים לבין עם ישראל. שהעליונים על ידי שהם יכולים לעמוד בתפקידיו של הקדוש, ברוך הוא, נאמר, ברוך הוא השם כל צבעיו. אבל תחתונים, על ידי שאינם יכולים לעמוד בתפקידיו של הקדוש ברוך הוא, לכך נאמר, ברוך הוא השם מלאכיו, ולא כל מלאכיו. למה? כי יש כאלו שהם מלאכים, ויש כאלו שהם לא מלאכים. מי אלו המלאכים? אלו שכן מסוגלים לעשות את רצון השם במלוא. ומי שלא? אלו שלא נקראים מלאכים. ולמה אנחנו נקראים מלאכים? מלאכים זה ראשון שליחות. מלאך זה שליח. מה השליחות שלנו? אנחנו, כתוב כאן, אומר עץ יוסף, אלא בתחתונים, שנקראו מלאכים ושלוחים של הקדוש ברוך הוא, ששלחם לעולם הזה לעשות רצונו. אני ברשותכם אומר, שלמרות שבפשט המדרש נראה שהתחתונים הם פחות מהעליונים, כי העליונים הם כל צבעה והתחתונים מלאכיו, אבל זה הרבותה שלנו. זה המעלה של התחתונים. שהם יכולים להיות רק, לכן הם גם, כלומר, בוא נאמר, בכינוי, מה כינוי יותר גבוה? מלאך או צבאיו? צבא זה כמו זה משרת, נכון? מלאך זה לשון הרבה יותר עליון, הרבה יותר אצילי. דווקא זה, שזה לא כל, זה לא כולם, נכון זה מה שאמרנו בהתחלה, זה המעלה שלנו. כי אלו שכן בסופו של דבר עושים את רצון השם, הם מלאכים.
אבל פה יש הסעניין של הבחירה...
בחירה חופשית, בדיוק. בגלל היכולת ליפול, היא מעלה אותנו לגובה יותר גבוה, שאם אנחנו כן עושים את רצון השם, אז הם מלאכים. לכן נקראים, ברכו השם, מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו. כי צריך גבורה כדי לעשות את דבר השם. מלאכים לא צריכים גבורה כדי לעשות את רצון השם. אצלם זה אוטומטי. אנחנו צריכים גבורה. דבר אחר. עכשיו, אז הפירוש הראשון היה, לגבי כל התחתונים, כל מי שנמצא בעולם התחתון, נקרא מלאכים. דבר אחר, מי נקרא מלאך? נקראו הנביאים מלאכים. הדאוד הכתיב, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, וגומר, מי זה המלאך שהוציא אותם ישראל ממצרים? משה רבנו. מה, המלאך שהוציא אותנו? משה רבנו זה שהוציא אותם ממצרים. ואם תגיד לי עכשיו, אנחנו עומדים אגדה, אני ולא מלאך, אני ושרף, אז זה קדוש ברוך הוא. אז מה זה וישלח מלאך? אז מי זה המלאך שהשם כן שלח? ואומר, זה משה רבנו. עכשיו יפה מאוד, משה רבנו נהם. לא, אז עכשיו זה מראה, עכשיו אנחנו נבין מה זה הבחינה של מלאכים. אחרי שהבנו שיש את היחס בין מלאכים ובין אלינו, אז אנחנו מבינים שאנחנו כאן מלאכים, שאנחנו בוחרים לעשות את רצון השם. מלאך שאנחנו התעלינו למדרגה כזאת, בבחירה חופשית, שכל ענייננו זה לעשות את רצון השם. יש מלאך, המלאך הרגיל, הוא נברא ככה. אבל אדם שהתעלה להיות מלאך, זה אדם שאיבד ואלה את כל מדרגת חייו לעשות רצון השם. אין לו שום דבר אחר חוץ מזה. וזה מלאך הרבה יותר עליונה, כי כל זה עושה בעבודה ועמל בבחירה חופשית. לכן זה מלאך, באמת מלאך השם. אז עכשיו משה רבנו במחילה, על משה רבנו כתוב שהוא ענב מכל האדם על פני האדמה. מי כתב את חומש במדבר? מי כתב את חומש במדבר? לא, משה רבנו. שואל כתוב כלום. משה רבנו כתב את כל התורה. מחלוק לגבי 8 פסוקים האחרונים, אבל כתב את כל התורה כולה. אז אתה תכתוב עכשיו על עצמך שאתה מלאך?
ואיש משה ענב.
אז איך כתוב עצמו מלאך?
הוא עצמו שהוא ענב.
כתוב, וישלח מלאך ויוציאנו. מי כותב את זה?
בסדר, הוא כתב שהוא ענב, הוא כתב הרבה דברים, זה לא... הוא רק עשה את הרצון השם.
אז הוא כתב, ככה אמרו לו לכתוב, תומר. עין במר בוכה, כלומר הוא כותב בדמה. מה איך אתה כותב על המלאך, אוי איפה הענבה שלי, איפה זה? טוב, אז זה השאלה הייתה טובה, באמת לגבי ויש משה ענב מאוד על כל פני האדמה, נכון? אז זה אתה אומר, ככה הוא אומר לו, כותב, תכתוב. ככה אני כותב, ככה אני רוצה שיהיה כתוב. אבל יש לך מלאך, אז עכשיו אנחנו נראה שזה כינוי לכל הנביאים. זה שהוא נביא זה לא... זה דבר שהוא ידוע, זה לא משהו שזה בחינה לבחון אותך, אתה צדיק או לא צדיק. לא, מי שהוא נביא הוא מלאך, אז לכן הוא יכול לכתוב על עצמו מלאך.
יש נביאים רשעים גם, לא?
יש נביאים שנפלו, נכון? וזה הסבר יפה מאוד למה כתוב ברוך הוא השם מלאכיו ולא כל מלאכיו. אם דברים לפני זה דיברנו על התחתונים, מבין שיש הבדל, כן, שמלאכים כאלה שלא, זאת אומרת שזה נביאים, מה, יש נביא שהוא לא מלאך? כן, יש כאלה שהיו בהתחלה נביאים, אחרי זה נביא השקר, כמו שמעיה בן עזור, ויש עוד אחד, היה עוד אחד שהזכירו בפרשים,
אז הם גם לא נביאי שקר.
לא, לא, הלב זה לא, בוא נביאים של עם ישראל, אל תכנסו לרשות נביאים אומות העולם, אנחנו נראה על עם ישראל. לא, נכון, לא, לא, פה זה על עכשיו, המדרש פה עכשיו יוכיח איך הכינוי מלאך שייך לכל הנביאים ולא רק לנביאים מיוחדים. כי אם פה, אם זה היה באמת כתוב רק על משה, ונדלג על השאלה שלי, אז אני אומר, טוב, משה רבנו זה לא נביא, זה נביא, אז עליי אפשר להגיד מלאך. מאיפה אתה אומר שכל הנביאים מלאכים? מה הוכחה לזה? אז עכשיו, א', מהקושי הזה שאמרנו, זה גם ראיה. כי זה שמשה רבנו כותב את זה על עצמו, סימן שזה לא מעלה מיוחדת במשה, אלא בעצם כל הנביאים. אבל המדרש ממשיך ומוכיח את זה מאוד פסוקים. אז בואו נראה. דבר אחר, נקראו הנביאים מלאכים, הדאו דכתיב, וישלח מלאך ויוצאנו ממצרים. וכי מלאך השם היה, אבל לא משה היה. ולמה קורא אותו מלאך? אלא מכאן שהנביאים נקראים מלאכים. תראו בעץ יוסף, למה הנביאים נקראים מלאכים? אומר העץ יוסף, דבר אחר, נקראו הנביאים מלאכים, כי הם הלושים מלאכות בעת התנבאם. כי בעת ההיא הם המתבודדים. אתם רואים את זה? זה טוב, זה הגדרה יפה מאוד למה זה נקרא מלאך. כן, באמת לפי הגדרה הזאת של הנביא שקורא מלאך, זה יהיה עוד יותר רבותה למה אנשים, בני אדם נקראים מלאכים. כי להסביר למה הנביא נקרא מלאך עכשיו, זה יהיה מפעים למה נקרא מלאך. כי הוא באמת איפשהו פושט מעצמו את המדרגה החומרית, מוניה רוחני. אבל מה קשור לגבי שאר בני אדם לומר שהם מלאכים? אז אמרנו, אצל שאר בני אדם, זה שנקראנו מלאכים, זה שלוחים. שלוחים לעשות רצון השם. בסדר? אצל הנביאים, יש בחינה של מלאך אמיתית. זה מה שהוא מסביר עכשיו. שקשה להם לעמוד בתפקידיו. סליחה, זה מדובר על ה... לא, זה על הקודם, סליחה. דבר אחר, נקראו הנביא מלאכים, כי הם הלובשים מלאכות בעת התנבאם. כי בעת ההיא הם המתבודדים מחומרם, כאילו הם בדמות מלאכים, שהם בעלי נפש לבד. וגם לדרש זה, ניחא דלא כתיב כל מלאכיו, וגם בנביאים יש שחוטים, כנביא דבית אל שעבר נבואתו, וחנניה בן עזור שהיה מתחילה נביא מת, כמו שאמרו חז"ל. יפה מאוד, הדעת עושה פה מסביר, שכאשר אנחנו עכשיו המדרש בעצם מתקדם. מקודם, כשהסברנו שהמלאכים זה התחתונים, אז אמרנו מלאכים זה שלוחים. עכשיו, אנחנו מתעלים לראות שהמלאכים זה הנביאים, הם באמת יש בחינה של מלאך. הם לובשים, מתלבשים רק במדרגת הנפש, ופושטים עליהם את מדרגת החומר, וזה מתאים יותר, כמו המלאכים, שהם רק נפש ולא גוף.
מה אתם פושטים למדרגת החומר? יש להם חומר.
נכון, החומר שלהם בעצם, הם עוד כאילו עוזבים אותו. לכן כתוב שהנביאים היו נופלים. שאר הנביאים שהיו שומעים דבר השם היו נופלים. למה? כי מדרגת החומר הייתה בעצם מפריעה, אז הם היו מבטלים אותה, והיו נשארים רק במדרגת הנפש. לכן הצד של הגוף היה מתבטל. מי היחיד שלא היה נופל?
משה
רבנו.
אצלו
החומר גם התעלה. אז גם החומר יזדקך למדרגת נפש. החומר שלנו נהיה במדרגת נשמה. ולא שום נפילה. לכן משה רבנו נקרא נביא רק בכינוי. נכון? אמרתי לכם את זה. הרמב״ם כותב שאנחנו קוראים למשה רבנו נביא, כי אין לנו מילה אחרת לקרוא לזה נביא. אבל היחס הוא, כמו בין נביא לעדות, ככה היחס בין משה לשאר הנביאים ועוד יותר מזה. לכן הרבה יותר נביא, אבי הנביאים וכולי, זה ההגדרה. יש נפילה, יש נפילה, כי הוא מי מריבה, נכון, מי מריבה, לא מצד, אבל מי מריבה זה החטא הזה של משה, היה מצד זה שהוא שקול כנגד כל כלל ישראל, והמדרגה של עם ישראל כביכול, נקרא לזה, הפילה את משה. ככה הוא כותב בספר דברים, שם נראה ש איך משה רבנו אומר שמשמע שבגלל עם ישראל אני נפלתי. יש פה איזה בחינה מסוימת שמשה רבנו, אם היה מצליח, מה זה מצליח? זה לא, לכן אמרתי, זה טוב, זה דק. זה לא חטא של אדם שלא התגבר על משהו ונפל. זה כמו שאמרתי לכם שיש פה ענף, יש מצב כזה שבעצם המציאות לא מוכשרת למדרגה גבוהה. עם ישראל לא היה מוכשר לזה שמשה רבנו יופיע בסי שלו. איך הוא לא חייב ליפול? לכן הוא לא, כי אם משה רבנו בעצם לא נופל, כלומר עם ישראל היה זוכה למשה כמו שצריך, זה אומר שזה הגאולה הנצחית. משה רבנו נכנס לארץ, בונה בית המקדש.
אתה אומר שהוא היה צריך להיות במדרגה פחות גבוהה?
הוא לא היה צריך. זה לא עניין של צריך. זה הסבר, למה זה ככה? כי זה ככה. כי עם ישראל לא התעלה, משה רבנו נופל בגלל זה. אתם גרמתם שנפלתי. מפשט, תסבירו שם פרשים, אתם גרמתם, כי בגלל שאתם ביקשתם, אז הייתי צריך להיריה, ואז נפלתי בזה. אבל העומק של זה, זה בעצם, שרבנו כביכול לא הצליח במה שנדרש ממנו להיות עם שיא הסבלנות, שיא הסבלנות הזאת כדי להוליך את עם ישראל לגובה. למה? כי עם ישראל כזה מעצבן. כן, כלומר, הסבלנות של משה רבנו איפה שהוא גאה, אמרנו כדור
חוץ. מישהו אחר מזמן הוא היה,
זה ברור.
הוא היה
לפניו, הוא היה. סופר ש... מה סופר? ככה רבותינו אמרו לנו שהרב ציודה בסוף ימה הסוגיות שהוא דיבר על המסכות הרב ציודה המון 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 זה הסוגיה של חטא העגל. הוא חזר על זה המון המון המון. מה ביטוי? שצריך עצבים של ברזל. ואז כשהוא לימד את זה בסוף ימה התלמידים לא כל כך הבינו למה הוא חוזר על זה כל הזמן. אז או ששאלו או שהבינו אחר כך גם שוב, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה כזאת, תקופה הזאת של עקבית הדמשיכה, בעניין של מה שעם ישראל צריך, עצבים של ברזל, לא להתייאש מעם ישראל. לא להתייאש מהגאולה, לא להתייאש מעם ישראל, לא להתייאש מכל המצבים והמשברים הקשים. צריך עצבים של ברזל, זה משה רבנו. ואם אין, מכלינה מספרך אשר כתבת. זה משה רבנו. לכן הוא זה שיבוא ויגיע עם הגואל האחרון. כתוב שמשה רבנו מגיע עם הגואל האחרון. זה השלמה של המהלך הזה. אמן. אז אמרנו, אז זה הוכחה הראשונה שנביא נקרא מלאך. ודקבתי, עוד הוכחה. ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. וכי מלאך היה. והלו פנחס היה. ולמה קרא אותו מלאך? אלא אמר רבי סימון, פנחס, בשעה שהייתה רוח הקודש שורה עליו, היו פניו בוערות כלפידים. אז פה, שני הכיוונים. משמשו א', זה לא רק משה רבנו, זה פנחס. למה זה ראיה שזה פנחס ולא מלאך? כי אם זה מלאך, מה מלאך צריך להגיע מהגלגל אל הבוכים? שהמלאך ישר יגיע אל הבוכים, למה צריך להגיע מהגלגל? אלא זה פנחס שהיה בגלגל והיה כהן גדול והיה נביא, ובגלגל היה אוהל מועד. שם היה בעצם אוהל מועד. אז הוא הגיע משם אל הבוכים, איפה שעם ישראל היו, ונתן להם את התוכחה הזאת. אז עכשיו, אם מקודם דיברנו על משה רבנו שהוא מלאך, אמרנו טוב, יש מה להבין על משה רבנו. עכשיו, גם פנחס זה לא דוגמה לכל הנביאים, כתוב שפניו בוערות כלפידים, זה מציאות שמתארת את הצורה החיצונית, או כביכול הממשית, שאתה רואה משהו, מראה אש בוערת, נכון? אז זה דבר טוב, פנחס היה כמו מלאך. מי אמר שכל הנביאים היו כאלה? ורבנן אמרי, אשתו של מנוח, כן? זאת, אמא של... שמשון הגיבור. מה הייתה אומרת לו, לבעלה, איש האלוקים בא אליי. הוא מראהו כמראה מלאך אלוקים. אז בא, הייתה רגילה לראות מלאכים, אז אומרת שהוא דומה למלאך. אלא מכאן, שכל המביאים, היה להם מראה כמו מלאכים. נכון? הוא מראהו כמראה מלאך אלוקים. כי סבורה, היא הייתה חושבת, כי סבורה בו שהוא נביא. ואינו אלא מלאך. עכשיו, שם זה טעות הפוכה. שם היא באמת ראתה מלאך. והמלאך היה נראה כמו נביא. כלומר, הנביאים היו נראים כמו מלאכים. איך היא טעתה במישהו, במלאך שהוא נביא? אם מלאך נראה כמו מלאך, ונביא הוא נביא, אז איך אתה משווה ביניהם? אלא מכאן, שהנביא היה מתגלה ומופיע כמו מלאך. לכן היא טעתה בזה. עכשיו רואים שזה לא רק משהו, איזה מדרגה רוחנית, או בשעה שהם מתנבאים, אז הם לובשים מלכות השם, זה המציאות שלה, של הנביא. ברגע שהוא קנה את מדרגת הנביא, הוא נראה כמו מלאך. אז עכשיו, איך נתאר את זה? איך נבין מה המצב, מה המציאות הזאת של לראות מלאך? כנראה שכשפוגשים מלאך, אז פוגשים מלאך. יש מלאכים, כתוב, שהם יורדים לעולם הזה, אז הם מתלבשים בדמות בני אדם, ונראים כבני אדם, נכון? נראו לו כאנשים. שם יש בירור גדול לגבי המלאכים של אברהם, אבינו, האם נראו לו כאנשים, זה שהם נראו באמת כמו בני אדם, או שזה מדרגה עוד יותר גבוהה שהתעלו למלאכים כאלו שנראים אנשים. אז יש שם גם בין הפרשים על התורה, בירור מה זה המלאכים הללו. אבל בפשט מסבירים שכשהמלאכים יורדים לעולם הזה, הם מתלבשים כמו בני אדם. לא, כלומר, אל תשנה ממנהג המקום, זה הם למדו. אתה מגיע למקום הזה, תראה כמו בני אדם. אבל ודאי שאם מלאך מופיע כמלאך, בסוף מה שהיא ראתה, היא ראתה אותו בסוף עולה כלומר עד שהוא לא עלה בלב המנחה, היא חשבה שזה נביא, שזה איש אלוקים. ואז אחרי שהוא עולה,
היא חשבה שהוא חשב מנוח. פעם השנייה שהוא התגרה, הם חשבו שהם בכלל הלכו מהעולם, שהם מתו.
שהוא עלה, לא? כשהוא עלה.
חשבו שהם מתו,
כשהוא עלה, כי ראינו בפן עמות, כי ראינו אלוקים. זה מה שהוא אמר לה, אחרי שהוא אמר, ראינו מלאך, זה לראות את האלוקים, כאילו הרעני אדם וחי. כלומר, במלאך יש בחינה של לראות את הקדוש ברוך הוא כביכול. אז אמרה לו, אם אמר לנו, היה רוצה, כלומר, אם הוא חפץ להמית אותנו, לא היה לנו את הנבואה הזאת. אלא מה? לא עברנו על זה שראינו, לא בעצם עשינו עבירה בזה שראינו מלאך, אבל בעצם ראו מלאך. הם ראו מלאך וחשבה שזה נביא. זה אומר שהנביאים הופיעו במדרגה החיצונית שלהם אפילו, כמו מלאכים. זה המעלה של הנביאים. אמר רבי יוחנן, מבית אב שלהם נקראו הנביאים מלאכים. מה זה בית אב? זה המקור הבסיסי לזה שמלאך נקרא נביא. הדאוד הכתיב, ויומר חגי, שזה היה חגי, זכריה ומלאכי, הנביאים, איך מכנה אותו כתוב? ויומר חגי, מלאך השם. זה כמו דוקטור זה. זה הכינוי שלו, מלאך השם. במלאכות השם, על כורך תלמד שמבית אב שלהם נקראו הנביאים מלאכים. אז אם כן, החלק השני של המדרש עוסק בזה, שמי זה גיבורי כוח חסד ורוע? מלאכיו. לא, לפני זה אמרנו. ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח חסד ורוע. מאלו שמברכים את השם, המלאכים, זה הנביאים. הנביאים שלובשים על עצמם מדרגת מלאכות, בזה שפושטים מעליהם את מדרגת החומר ונשארים מדרגת נפש. וכאשר הם קונים את המדרגה הזאת, גם מדרגתם החיצונית משתנה, עד כדי כך שפניהם בערות כלפידים. הביטוי הזה של בערות כלפידים, זה לא שיש להם בעיניים לפידים. לא. בכלל לא.
למה אומרים שמשה הם לא יכלו להסתכל
עליו? כי קראנו על פניו, זה נכון. זה מדרגה של, זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה של אור כזה. האור תמיד הוא ביטוי למדרגה רוחנית.
גם פה הלפידים, לא?
בדיוק. נכון, אבל הלפידים זה לא שיש לו לפידים בעיניים. לפידים זה בדיוק כל עניין של אש או אור, זה ביטוי למדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. אתה רואה, קראנו על פניו. יש עוד מדרגת אור אחרת. משה רבנו נולד, ותאר אותו כתובו, נתמלא הבית אורה. ואותו דבר שמי שזוכה לגילוי של גילויים מסוימים, גילויים של מגדל, אליהו נביא וכו' וכו', אז איך אתה יודע שזה מישהו, שזה אמר אבינו, שזה משה, שזה אליהו נביא? יש אור אחר. האור הוא ביטוי לאיזשהו מצב שהנשמה או הקרנה כזאת היא מאוד מאוד גבוהה. או שאתה עומד בו או לא עומד בו, מסנבר, זה בעצם הביטוי לעניין של הלפידים, אלה מדרגה מאוד גבוהה שהנביאים קונים בזה שנקראים מלאכים.
זה מתאים לתקופה מסוימת, לא לכל תקופת הנביאים.
כל הנביאים.
גם אלה ש... שרו מדרך השם.
לא, מי שנביא השקר. לכן כתוב, ברכו השם מלאכיו. לא כמו שכתוב אצל המלאכים, כל צבע, שזה כולם. מלאכים, גם אצל הנביאים ראינו שהיה לא כל, כי יש כאלו שהיו נביאים רשעים. זה הנביא מבטל שעבר על נבואתו ואכל אותו האריה, וחנניה בן עזור שבהתחלה הנביא מת ובסוף אחר כך הנביא שקר. זה שמתחרה עם
ירמיהו.
ירמיהו, אם ינצח את הרם או לא ינצח את הרם. בלת נגח את הרם.
לפני בסוף הוא אמר שהוא ימות לפני ראש השנה ובסוף הוא נפטר אחרי ראש השנה.
נביא שקר. לא, לא במלחמה. במלחמה הוא רואה שהוא שהפסידו במלחמה.
הוא אמר לו להגיע אולי, לא? שעוד מעט יגיעו עם ישראל, שזה לא היה נכון.
לא, לא שגלו, שמנצחו אותם. עשה קרניים, אמר בלת לנגח את הרם. עכשיו, גיבורי כוח עושה דברו. מה עכשיו הוא בא להגיד כאן? עכשיו זה המשך הפסוק. אם אמרנו ברוך השם כל מלאכיו, אז המשך הפסוק גיבורי כוח עושה דברו. במה הכתוב מדבר? לא פה מישהו שיסבר, זהו. תראו בליקוטים, זה הסבר דפה. כי המצב עכשיו הולך לדבר על מי ששומרי שביעית. מי שמקה מצוות שביעית, זה הגיבורי כוח. זה מצווה שצריך בגבורה. נראה לי גם למה. אומר בליקוטים משומרי שביעית, דרש סוף הפסוק על כלל הכנסייה, כלל עם ישראל. ולא על הנביאים לבד, לפי שבעשייה כל הקהל חוקה אחת היא, לנביא ולשאינו נביא. ופה הכתוב משבחם שהם גיבורי כוח עושה דברו. ולכן מפרש על כלל הכנסייה שהם החזקים באמונתם ובביטחונם להשם, ולכן עושים דברו לקיים מצוותיו, ואחזו במצוות שמיטה לפי שצריכה תגבורת ואמונת הלב חזקה להניח שדהו וכרמו ולא יזמור ולא יעדור, וכל זה מביטחונו הגדול בהשם. עכשיו עוברים מהמלאכים, חוזרים חזרה לכנסת ישראל, לעם ישראל. אמר רבי יצחק, במי הכתוב מדבר? בשומרי שביעית הכתוב מדבר. למה צריך גיבורי כוח עושה דברו? בנוהג שבעולם, עד אדם עושה מצווה יום אחד, זה דורש ממנו, מסביר המפרשים איזה מצווה? צדקה. לשבת אחת, כוונה שבוע, חודש אחד, שמה לשאר ימות השנה, סימן שאלה, יש מצב כזה שאדם יעשה את המצווה שנה שלמה? שנה שלמה ייתן צדקה בלי להפסיק? כוונה צדקה אחת במשך כל השנה? ודן, וזה, חמך כלי בעירה, רואה את השדה שלו ברה, כוונה, או שהוא עוזב אותה הפקר, כרמו בעירה, ויהב ארנונה ושתיק, והוא נותן שכר למלך על זה שיש לו שדה. יש לך גיבור גדול מזה? ואם תאמר, אינו מדבר בשומרי שביעית, אלא במשהו אחר, נאמר כאן, עושה דברו, ונאמר להלן בדברים, וזה דבר השמיטה, גזרה שווה, דבר דבר. אנחנו לא, דבר דבר. נאמר כאן, עושה דברו, וזה דבר השמיטה.
אתה יכול לעזור על...
מדרמית?
וזה מחמי
יפה. כן, תראו את זה, 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 וזה, חמי, רואה את השדה שלו, חרבה, ואת הכרמו, חרב, ויהב, ונותן ארנונה, זה מס, למלך, ושותק. איזה מצווה זאת? שנה שלמה אתה רואה את כל המפעל של הפרנסה שלך חרב מול עיניך. מאיפה הפרנסה שלי תהיה? מי יחלקל אותי? מי יביא לי משהו?
אבל בשנה השישית היה נס שהיה שלוש שנים.
אני מוכן לתת לך נס ותראה לי בכל זאת אם אתה עומד בזה.
אם הבנם הוא יודע שהוא מרוויח 10,000 שקל לחודש, אתה נותן לו כפול שלוש שנים.
בדרך כלל היום אם אדם מרוויח 10,000 שקל בשנה שאתה אומר שזה מניה, שנה הבאה נעשה 10,000 כל חודש. אדם מרוויח כל חודש, נגיד, אני דבר מושגים שלי, בסדר? 5,000 שקל, לא שלי, של אשתי. אז פתאום בשנה, בחודש האחרון...
ב-3.
לא, לפי כל השנה, נגיד, נכון? ועוד מוצא שביעית, אתה יודע? לא, יש 70,000 שקל. אז מה הוא חושב? שנה שביעית, כל חודש ל-70,000 שקל. ככה צריך לעבוד. אז זה ודאי...
ניסיון יותר קשה.
ודאי שהנס הזה היה, קורה זה ברכה שהייתה בעצם מצויה. אדם היה צריך מאוד מאוד להיות במידת ביטחון, שזה מה שיקרה. אדם צריך רואה שיש לו ברכה ביבול, נכון? אבל עכשיו שהוא עוזב את השדה בשנה השביעית, גם מבחינה, לראות שמבחינה חקלאית יש צד מסוים שכן משאירים את השדה בתקופה מסוימת, אתה צריך להעביר אותה כדי שהיא תתחזק. אבל זה שאדם עוזב, הוא בעצם חושב שמפעל שלם שבא וצועד, צועד, צועד, שנה אחר, אתה לא נוגע בו. אחר כך אתה לא מתחיל מאיפה שהפסקת. תמיד נופל, זה כאילו הכל מחדש. הכל מחדש, לזרוע מחדש, לפרוס ממטרות, לפרוס זה, הכל מחדש, איך זה? אז זה מדרגת ביטחון, אחרי זה גיבורי כוח עושה דברו. זה הגבורה שצריכה שאדם צריך לכבוש את יצרו, לכבוש את כל מה שיש בו כדי לקיים את המצווה. לכן נבחרה דווקא המצווה הזאת. רב הונא, בשם רב אחא, אנחנו מתקרבים לאט לאט לנושא של הפרק. עד עכשיו כל זה בעצם דרשה לפסוק עצמו. עכשיו, הפסוק שהוא הביא לגזרה שווה, וזה דבר השמיטה, בדרך כלל, במה זה, איזה שמיטה זה מדבר? שמיטת כספים. זה לא שמיטה של שמיטת הקרקע. אז כבר אמרו שבמועד קטן, מסכת מועד קטן, כבר דורשים שזה דבר השמיטה שמות. בשתי השמיטות הכתוב מדבר. אז אחרי גם דורשים את זה גם לשמיטת קרקע. ככה ישבו גם את מיישבים את המדרש. וזה דבר השמיטה. נכון, וזה דבר השמיטה, דבר השמיטה מדבר על שמיטת כספים, אתה לא מדבר על שמיטה שמות, שני שמיטות הכתוב מדבר. מה הדבר שנאמר לנו לשומרי שביעית, הכתוב מדבר? אף דבר אמור כאן, בשומרי שביעית הכתוב מדבר. אז אם כן, יצא שדיברנו, אתה יכול לדבר על העולם התחתון. כלומר, העולם התחתונים. אחר כך דיברנו על מלאכים, ועכשיו בסוף מדברים על...
שומרי
שביעית. בעצם כל מי ש... כל עם ישראל, אלו שומרי שביעית. מה זה שומרי שביעית? כולם שומרי שביעית. לכולם היה קרקעות. פעם זה לא היה הייטק. אנשים המחוברים לקרקע. הייטק. לא היה מנו... הייטק זה המצאה של התרבות המערב. עם ישראל זה לא עם של הייטק. עם ישראל זה עם של חקלאות. זה עם של קשר לקרקע. זה עם שמחובר לקרקע, בוטח. תחשוב מה זה, כי אם לא יחת השביעית, איפה גיבור כך עושה דברו? אתה מתר על המעלה הזאת.
אתה מתנק את המחשב 3 שנים.
שנה.
כל השנה, כן.
קורה משהו? תחוז על אותה נקודה בדיוק. אני צריך אולי מחשב חדש, כדי משתכל משתרק, משתכל לכל חודר או שבועיים. אבל אתה משדרג אותו ואתה ממשיך עם אותו מקום, זה לא בעיית, כזה את זה. אבל ודאי שזה דבר ש...
אני ממלא את המשימה הזו בעציצים לתחלה.
בעציצים או ב... לא, זה בדיוק, הרב בואו החומה, ברוך שם, נראה לי כמעט כל אחד זוכר שיהיה לו איזה קשר ככה לפיסת קרקע.
כן, יכול להיות כמה...
לגבי, טוב, אלו שקומות ראשונות. אבל ודאי שהקשר לקרקע זה הקשר הטבעי והפשוט של עם ישראל. אז אם כן אמרנו, דיברנו על התחתונים, דיברנו על המלאכים, דיברנו על עושי דברו, שזה כלל הכנסייה. כי לגבי עשייה, פה אתה לא יכול להגיד שזה מדובר על מישהו מסוים. כי עשייה, כולם שייכים בעשייה. לכן כולם בעצם מוזכרים דרך הפסוק הזה. רב הונא, עושי דברו, עכשיו מי עושי דברו? רב הונא בשם רב אחא אמר. על מי זה מדבר? בישראל שעמדו לפני הר סיני כתוב מדבר. שהקדימו עשייה לשמיעה. ואמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אז זה בעצם, קראת לכם קודם את הפסוק, כי הפסוק עצמו מוזכר קודם כל. גיבורי כוח עושה דברו, ואז ממשיך אחר כך, לשמוע בכל דברו. איך היה צריך להיות כתוב? גיבורי כוח, ברכו של מלאכיו, גיבורי כוח, שומעים בכל דברו, לעשות דברו. למה שינה? כי לא צריך לשמוע. כל המהות שלך זה עשיית רצון השם, זה עשיית דברו. אתה לא צריך לשמוע, להבין, להפנים, ואז אתה עושה מתוך זה. רק רגע, אני צריך להבין במה מדובר. אני אקל את זה. ואם אני חליט את הנושא, אין את התהליך הזה. יש קשר כל כך מהותי ועמוק ופשוט עם רצון השם, שמיד עושים את דברו. דבר השם ישר חי באדם. מיד יוצא מהכוח אל הפועל. מיד יוצא כל מלאך, מלאכים, ממלא תחתונים, הם צינורות של דבר השם. אז לכן כתוב על עם ישראל, מי גילה רע זה לבני, של מלכה שאנחנו משתמשים בו, שהקדימו נעשה לנשמע, עם ישראל, בעומדם באר סיני, מה מתגלה? מצד הגויים מתגלה שאנחנו עם הפזיזה. נכון? שאנחנו עם פזיז. למה אתם עם פזיז? שקדמתם את העשייה לשמיע. אדם נורמלי, שומע, חושב, רק רגע אני אדון, יש לי זה, אשתי, נשאל וזה, ואז אני אעשה. אתם כולם עושים, איזה אחריות זאת? אלא במידה על הר סיני, מה מתגלה? מדרגת נשמתם של ישראל. מצד נשמתם של ישראל, אין שום חציצה בין רצון השם לבין העשייה. השמיעה מגיעה אחר כך, השמיעה היא השלמה של האדם אל מדרגת הנשמה. מה שהנשמה שלי פועל באופן אוטומטי, אני צריך כך לשמוע ולהבין ולהתחבר, וכמה שיותר אדם שומע ולומד ומעמיק ומברר ומבין, הוא מתקרב קצת קצת למדרגת הנעשה. לכן באמת כל המהלך של עשרת דיברות כתוב נעשה, נעשה, נעשה. איפה כתוב נעשה ונשמע? רק בפרשת משפטים. נכון? ברור. אתם ודאי שמים לב לזה. שנעשה נשמע לא כתוב בפרשת יתרו. כתוב רק בפרשת משפטים. אחרי הפירוט של כל הפרטים, אז מגיע מנעשה נשמע שזה כולל את הכל. שלא נאמר, טוב, הם אמרו נעשה ונשמע כשהם שמעו את עשרת הדיברות. זה עשרת הדיברות, דברים נפלאים. אחרי זה שרדו לפרשת משפטים, כל הדברי ושור נוגע, לא לזה תכוון, קראנו לעשרת הדיברות, זה היה נפלא. היה מעמד מאוד, לא. לכן הביטוי נעשה ונשמע מצד התורה מופיע אחרי שמופיעים גם כל הפרטים כולם.
אבל הם אמרו
את זה כן, ודאי, כן, התורה יש איזה חשבון, זה שהתורה כותבת את זה שם, זה הביור על מה שזה, כאילו, ככה חשבתי לבאר את זה שתורה כותבת רק במשפטים, לא אני אבין היינו, אני חושב שלמדנו את זה שיחות הרב צבי יהודה למה זה מופיע שם, אחרי הפירוט שכל מצוות אז מופיע נעשה ונשמע, אבל עדיין עם ישראל כשעמדו על הסיני אמרו את זה, הנה, מדרש מפורש אמר רבי תנחום, עכשיו הגענו לפרשת ויקרא אמר רבי תנחום בר חנילאי בנוק שבעולם כוונה, זה ההנהגה הרגילה שקיימת בעולם מסוי, מסע לא בעין, באלף מסע שקשה לאחד, נוח לשניים נכון? מה שקווה לאדם אחד להרים שניים יכולים להרים אותו ולשניים נוח לארבעה או שמה, מסוי שקשה לשישים ריבו נוח לאחד? יש מצב כזה? שמסע ששישים ריבו לא יכולים להרים אותו, אחד כן יכול להרים אותו? מי זה היה? כל ישראל עומדים לפני הר סיני ואומרים אם יוספים אנחנו נשמע את כל השם ומתנו. דבר אתה איתנו ונשמע, נכון? ומשה שומע כל הדיבור בעצמו, לבדו וחיה. תדע לך שהוא כן, שמכולן לא קרא אלא למשה, לכך נאמר, ויקרא אל משה. אז פה נראה את הדבר הנפלא. מה זה נראה לזה של מה ששניים מרימים זה אותו אותו מאחד? זה לא בגלל שהם שניים, והוא אחד. כמדרגה של שניים, היא לא רק אחד ועוד אחד, היא מדרגה אחרת. יש לזה אפילו חשבון בגמרא, שמה ששניים מרימים זה לא חשבון של אחד ועוד אחד, זה יותר. לא זוכר בדיוק את החשבון, זה פי כמה יותר. כמה זה?
אם לא דובר אחד
השם,
עכשיו זה
עוד
פה,
אז שם יש חשבון אחד כזה, ויש את החשבון שעושים על מסוי, אני חושב שזה היה עם המלאכים, עם המרגלים. ששמונה הרימו שם את האשכול ועוד שניים זה, אז עשו חשבון שכמה מרימים את הזה, או אז יש שם לגבי הזה שנוסעים בכתף, עשו את החשבון שזה פי כמה. אז יוצא פה שתמיד שרבים המדרגה שלהם היא מדרגה איכותית אחרת מאשר, זה לא צירוף של שניים, יש פה לימוד מאוד גדול, זה לא צירוף של אחד ועוד אחד כמותי, רבים זה מדרגה איכותית אחרת. אז עכשיו לפי זה היה ואמינה ששישים ריבו, המדרגה שמצטרפים אחד לשני זה מדרגה כזאת עליונה שוודאי הם מסוגלים לבוא ולשמוע את דבר השם העליון, כדי שישים ריבו, זה לא רק סתם שישים ריבו, זה מדרגה מיוחדת שהיא מתאימה לעם ישראל, היא מתאימה לגאולה, היא זאת שבעצם הבחינה שעם ישראל יכולים לצאת ממנה, דווקא שישים ריבו, זה עניין מיוחד. ובכל זאת, הם לא מסוגלים לשמוע את דבר השם, אז איזה הווה מינה יש שמשה רבנו כאן יכול? כן, משה רבנו לא רק שקול כנראה כל כלל ישראל, הוא מעל כל כלל ישראל. זה מה שיוצא מפה. תראו בבית יוסף. כל ישראל לומדים, תראו זה הדיבור האחרון בבית יוסף, כל ישראל לומדים, הכוונה שלהיות קיבוץ השלמים מועיל להוסיף כוח בשלמותם מאשר היה בהם מתחילה. מתגלה פה, כמו שאמרנו, מדרגה חדשה שלא הייתה לפני כן. זה לא שאם אדם מתחבר לחברו, זה מה שהיה בי ומה שהיה בך מתחברים ביחד. יש פה מדרגה שלמה אחרת. יש פה גם בסוגריים, ככה המהר"ל מסביר למה צריך חברותה כשלומדים, למה חייב ללמוד תורה עם חברותה. כי אדם שלומד לבד עם השכל שלו, אדם שלומד עם חבר שלו, זה לא שתי שכלים, זה שכל נבדל, והתורה היא נבדלת, ולכן כדי לקנות את התורה וללמוד תורה שהיא נבדלת מהאדם, צריך שכל נבדל כדי ללמוד אותה. אי אפשר בשכל האנושי. לכן אדם שלומד תורה לבד, זה חרב אל הבדים ונועלו. מה אתה לומד? אתה לומד כלום. אתה עם השכל שלך, אתה לא הולך תחול עם השכל שלך. איזה אבא מי יש לך עם השכל שלך ללמוד תורה? אתה חושב שהתורה היא כזאת, היא תורה היא אנושית, זה מה שאתה לומד. אז חרב אל הבדים ונועלו. ככה הייתה אומרת ברוריה, אשתו של רבי מאיר, שהייתה רואה תלמידי חכמים שלומדים לבד. אתה לא תקפידה עליהם. אבל מרן מסביר, מה זה שכל נבדל? כדי ללמוד את התורה צריך שכל אחר. אז, למה? כי בעצם היחס שלי לשכל של השני הוא מחוץ לי. אותו דבר בינו לביני, אז יש פה מציאות של שכל אחרת. מציאות של שכל שהיא מחוצה, אובייקטיבית ביחס לשכל שלי. לכן על ידי זה אפשר ככה ללמוד תורה אחרת. אדם שיבדוק את זה על עצמו, כשלומדים חברותה, מה שיוצא מהחברותה זה לא מה שהיה, גם אם היית, גם אם אתה מבריק, אינו דומה
חברותה ומיתותה.
זה בדיוק, או חברותה ומיתותה. אם זה חברותה זה חיים, אם זה לבד זה מיתותה, כי אתה לומד שטויות, אתה לומד את הדברים שלך, זה אנושי, זה לא מביא חיים. אז זה מה שחשבנו לגבי עם ישראל, וזה נכון, לא חשבנו. זה נכון שבדל שמדרגת עם ישראל כשהם ביחד, זה מדרגה עליונה, ובכל זאת, זה לא מספיק כדי לשמוע את דבר השם, כמו שממשיך, על כן. בי אותם 60 ריבו יחד במעמד הר סיני. גדול שלמות הכנתם לקבלת השפע האלוקי שם. על כן היה אפשר שבסביע זה אל זה, להכניס אל השלמות יותר, יוכלו לשמוע כל השם. ומאחר שעל כל זאת אמרו, אם יסבים אנחנו ולא מסוגלים, נראה שלא הספיק כוח כולם יחד לשמוע את כל השם. משה רבנו עליו השלום ודו היה כוחו מספיק יותר מכולם. זה ויקרא אל משה. אחרי שאנחנו יוצאים מצרים ואנחנו במתן תורה והם מתחילים את השראת השכינה, תשימו למשכן, מתחיל ספר ויקרא. עכשיו אנחנו בעצם מתחילים תורת כהנים, כל עניין של קורבנות. מי אומר לנו כל הפרטים האלה? משה רבנו. חייב המדרש, חייב את התורה לספר לנו מי זה משה רבנו. הוא בא והולך לצוות אתכם את כל הפרטים של הקורבנות, את כל הנעים המחדים הללו, תבינו שהוא זה שמסוגל לשמוע את דבר השם. והבאת את החומש כדי להביא לזה קצת מקבילה. נכון, כתוב ויקרא אל משה. אז יש פה קול, כתוב, מאוהל מועד, מלמד שהיה הכל נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל מועד. טוב, יכול להיות מפני שהכל נמוך, לכן הוא לא יוצא מחוץ לאוהל מועד. תלמוד לומר את הכל. מהו הכל בידיעה? הוא הכל המתפרש בתהילים, כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שובר רזים. אם כן, למה נאמר מועל מועד? מלמד שהיה הכל נפסק. כלומר, המעבר הזה בין מחוץ לאוהל מועד לתוך אוהל מועד, זה שני עולמות שונים. זה העולם של משה ששומע את כל השכינה מדבר, והעולם מחוץ לאוהל מועד, זה עולם אחר. זה עולם שלא מסוגל שהכל הזה יופיע בו, אז הוא לא מופיע בו. במקום אחר ראיתי שפה מביא את הפסוק של תהילים, אבל במקום אחר שמדבר על מבין שני הקרובים, איזה קול הוא מדבר? זה הקול של הר סיני. פה זה לא כתוב בויקרא, צריך לראות גם למה. בשמות אני חושב שמוזכר שהקול הזה, נכון? זה הקול שהיה בהר סיני. זה הקול שמשה רבנו שומע. אותו קול של הר סיני, אותו קול של נתינת תורה, זה הקול שממשיך ונותן לו את התורה כל פעם מחדש. כל פעם, זה אותו קול, אותו יסוד, אותו כוח גדול שמשה רבנו הוא הכוח קיבולת של הקול הזה, והוא מעביר אותו לעם ישראל. זה ויקרא אל משה. לכן, מבינים למה זה פתיחה לכל ספר ויקרא. בוא נראה עוד מדרש. רבי אבאו פתח. רבי אבאו פתח. עכשיו פה המדרש עצמו, הוא לא מזכיר שום דבר ביחס לפרשה שלנו, כן? אבל בעצם הרעיון שלו הוא שקדוש ברוך הוא השתמש בשם של משה. מי קרא לו משה? ביתיה בת פרו. אז למה תקרא לו בשם של ביתיה? תקרא לו בשם שקרא לו אבא שלו, סבא שלו, עם ישראל. יש למשה רבנו הרבה שמות. למה דווקא את השם של ביתיה? יש כמה, זה המדרש הבא. אבל זה מוזכר פה, אני אראה לכם איפה כתוב את השמות שלו. לא, טוביה זה לא מוזכר. זה מקום אחר כתוב שטוביה, גם זה מוזכר. שנתמלא הבית אור. כן, אבל איפה, נכון, אז יש אבל מקום שכל אחד מפרשים, הוא מזכיר את השמות שלו.
יש לו פירוש,
נכון, כי היא התגיירה. איתה בספר הישר בתיה קראתו משה, אמרם קראתו חבר, כי בעברו חובר עם אשתו. אמו קראתו יקותיאל, כי אמרה כי ביתי אל השם ואשיבהו אלוקים אליה. מרים קראתה לו ירד, כי ירדה אחריו. אהרון קרא שמו אבי זנוח, כי זנח אביו אמו, והייתה מגורשת. כעת אבי אמרם קראו אביגדור, שבעבורו נגדר הפרץ והגזרה ולא אספו להשליך זכוריהם אל היאור. מניקתו קראתו סוחו, שנצפן בביתה שלושה ירחים. וישראל קרא שמו שמעיה בן נתנאל, כי שמע אחר כך תפילתו בעד ישראל. תראו כמה שמות. בסוף, איזה שם נבחר? ויקרא? השם? אל משה. רבי אבא... למה? ירד? חבר? חוץ שזה היה גם יותר מודרני כזה. לא, חבר, משה זה נשמע ישן, נכון? רבי אבא הוא פתח. ישובו ישבי בצילו, אלו הגרים. שבאים וחסים בצילו של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו פה המדרש עוסק במלטן של הגרים כדי לשבח את השמות שביתיה בת פרעה בתור גיורת קרא למשה, והקדוש ברוך הוא מעדיף את השם שלה מאשר השמות האחרים. זה המעלה הזאת של מי שבא וחוסה תחת כתפי השכינה, שבוחר בשם שלה. אז איך היו דגן נעשו עיקר כישראל, כמו דתימר דגן בחורים ותירו שנובב בתולות, והפריחו חגפן כמו דתאמר, גפן ממצרים תסיעה, תגרש גויים ותתאיה. כלומר, עם ישראל נקראו גפן, ורואים שביחס לגרים, הם מתקנים באותם כינויים שעם ישראל נתקנה בהם. דבר אחר, רבותי, את זה עכשיו, יש פה תמריץ ליום ראשון, אמנון. דבר אחר, יחיו דגן בתלמוד גמרא, ויפרחו חגפן באגדה. זה תמריץ ליום חמישי. אז בואו נראה. אומר כאן הפירוש המארזו, תראו יפה, בתלמוד. יש לכם את זה? זה לא מצולם לכם. טוב, בתלמוד, כמו שהדגן עיקר לחיי העולם הזה למזון, ככה תלמוד עיקר לחם התורה לחיי העולם הבא. יש תמריץ יותר גדול מזה ללימוד גמרא. בסדר? וכמו שהיה עם שמחה ותענוג לגוף, ככה אגדה, שמחה ותענוג לנפש. אז זה יפה, דרך כלל זה היה חשוב מאוד, הוא שולח כל מיני פעמים ככה של חיזוקים. דבר אחר. זה היה במארזו. במארזו, פירוש המארזו. זה הצד שמאל למעלה. לא, למעלה, כן, זה המארזו. הנה, גדול, כן, זה, כמו תוספות. אז תראו שם, בישב בצילו הוא כותב את זה, בסדר? בתלמוד, סליחה, בתלמוד הוא כותב את זה. בבית תלמוד. הלאה, דבר אחר. חיו דגן מתלמוד לפחו גרפן בהגדה. זכרו כיין לבנון. עכשיו תראו את יופי לגבי פירוש הלבנון. אמר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי שמותם של גרים. כיין נסך שקרב לפניי על גבי המזבח. אז שמותם של גרים פה נדרש לשני הכיוונים. גם השמות שלהם, שעכשיו מקבלים שם חדש, והשם הקודם שלהם בעצם נמחק, וגם שמות של גרים, את השמות שהגרים קוראים, כמו דיאר הפרוס שקרא למשה, חביב עליי יותר, כי יהיה נסך שקרא לפני על גבי המזבח, כמו יהיה נסך שיש מצב שהוא יכול ליפול ולהופיע בעצם מדרגה של יין שלילית, אבל אם אתה מנסח אותו לגבוה, אז זה מעלה גבוהה, זה הכוח של היין, הוא יכול למשוך לצד הנמוך, ואם אתה משתמש בכמו, כמו שצריך, זה עולה למקום גבוה. אז לכן חביב עליי שמותם, כי יהיה נסך שקרא לפני על גבי המזבח. ולמה נקרא שמו לבנון? אז מסביר פה ענף יוסף, שהשאלה פה היא על היין, ולא על בית המקדש, כי עד אחר כך לא מובן מה המשך. למה נקרא שמו לבנון? על שם ההר הטוב הזה והלבנון, כי בגלל שהיין נסך קרב על גבי המזבח, והמזבח הוא בית המקדש, בבית המקדש נקרא לבנון, לכן נקרא גם היין לבנון. תענה רבי שמעון בן יוחאי, ואמרתי לכם שנראה לי שכאשר מוזכר רבי שמעון בן יוחאי, במיוחד פה בהגדה ובמדרש, מדובר בשלב שרבי שמעון בן יוחאי כבר היה לא טענה, כי גם רבי שמעון זה טענה, אלא אחרי שהוא יצא מהמערה וקנה את החוכמה העליונה של חוכמת הנסתר. תענה רבי שמעון בן יוחאי, למה נקרא שמו לבנון של בית המקדש? שמלבין עוונותיהם של ישראל כשלג. הדאו דכתיב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כוונה שני אדום, כשלג ילבינו, ואם יעדימו כתולה, כתולת השני, כצמר יהיו. רבי תביומי אמר, למה נקרא לבנון? על שם שכל לבבות, לבנון משון לבבות, כל לבבות שמחים בו, הדאו דכתיב, יפה נוף מסוס כל הארץ. אז פה הכוונה, זה לא רק שמלבין אבונותיהם, אלא מציאות של בית המקדש שמשמחת לבבות, כי כאשר מתכפר לאדם אבונו וחטאו, אז לבבו שמח. רבנן אמרי, על שם והיו עיניי וליבי שם כל הימים. מה זה לבנון או טריקון? לב ועיניים. עיקר השגחת השם היא דרך בית המקדש, ולכן נקרא שמו לבנון. הם כן שלושה פירושים. לבנון שמלבין אבונותיהם של ישראל, עסוקים בכפרת עם ישראל. לבנון שהוא מסוס כל הארץ, שמח לבות השם על זה שמתכפרים האבונות. אומרים רבנן, לבנון, משם עיקר השגחת השם, שעיני השם, זה השגחה, וליבו מקור החיים, מגיעים מבית המקדש. שבת שלום וברכה.